בוקר טוב, שלום לכולם, לכל המאזינות והמאזינים היקרים והיקרות. איזה כיף שלחצתם פליי ובחרתם לשמוע אותי יחד עם אורחת חדשה שתעשה לכם נעים בלב. אני בטוחה בזה. אנחנו כאן בבובקאסט, הפודקאסט בו אני פוגשת נשים מרתקות, מעוררות השראה, מעוררות מחשבה וחשק, מכמה שיותר תחומים, לשמוע על העשייה שלהן, על המחשבה שלהן, על החיים עצמם. אני אביגיל קוברי, מוזיקאית, כותבת שירים, שחקנית קולנוע וטלוויזיה, ומנחת סדנאות ומפגשי כתיבה. אגב, אני מתכננת לפתוח סדנת כתיבת שירים בסתיו, סתיו 2023, בתל אביב, אחרי כל הקיץ והחגים, אין כמו רוח וגשם, שיעזרו לנו להתכנס אל תוך העשייה הראויה ביותר, מלבד אהבה, וזה כבר ציטוט שלך, אורית, וזה להתכנס לתוך הכתיבה. אז עוד אין לי לינק, אבל מי שכבר יודעת שבעניין, תכתבו לי באינסטגרם, בפרטי, ונמשיך משם. האורחת, זה קשור לכתיבה והכל, האורחת שלי הבוקר, בין שאר הגדרותיה ומעלותיה, שאני תכף אציג רשמית, נדמה לי שבגדול היא בעיקר מתמחה בסקרנות, ובמבט אוהב על העולם, שמתעקש להתחדש שוב ושוב. איתי היום, אורית גידלי היקרה. מה שלומך?
אחרי הפתיחה שלך, שלומי יותר טוב בהרבה. כי נראה לי שבעצם זה שהגדרת את מה שאנחנו מבינות כעיקר, אז אנחנו יכולות עכשיו להתאזן עליו כעל חבל ולהתחיל ללכת.
הנה, אני כבר אומרת, אורית, גם כשאת מדברת סתם, הכי סתם את משוררת. כאילו באמת...
איך אני לא סוברת שאומרים לי את זה? כי זה בעצם...
כי זה מכניס אותך למודעות?
כן.
אבל... איזה פחד. אבל זה לא פחד כי...
אולי אני לא מובנת.
אולי את לא מובנת. אני התכוונתי להגיד שאת יודעת, אני כבר מרגישה בעננים, כזה במקום נשגב יותר.
נפלא, ורק נסכם, שאם באיזשהו רגע אני מתארסלת ומתארפלת, תקחי לי את היד, תעצרי אותי ונחזור חזרה ונבהיר. בסדר?
בסדר, בסדר גמור.
לא נלך אל הממתקים של היופי, אופה. נשתמש בו כשהוא בא. ונניח לו.
קלטתם? אוקיי, אז אורית גידלי. למי שלא מכיר או מכירה, אורית היא משוררת, סופרת ילדים, מנחת כתיבה ומנהלת שותפה של סדנאות הבית, שזה בית ספר לכתיבה יחד עם הסופר אשכול נבו. אני זכיתי גם להיות תלמידה שלך, שלכם. את נשואה ואימא לארבעה, נכון? וספרי הילדים שלך תורגמו למעל 15 שפות והיו לרבי מחר. אני אזכיר ספציפית את, למשל, חד קרן מסוג קרנף, שזכה בפרס דבור העומר ונכלל במומלצי משרד החינוך של 2022, גם האוסף של הספרי שירה של החדו לשני, גם זכה להיות מתורגם לידי, כאילו, יש פה כל מיני דברים והישגים וזה, שפשוט יש הרבה ואני לא רוצה להכביר, אבל בנוסף לזה, יוצאת גם ארבעה ספרי שירה, שתכף נצלול לזה. ראיתי גם שהתקציר של הספר חד קרן, מסוג קרנף, הוא הולך ככה, סיפור חכם ומצחיק על כוונות טובות, על אכזבות אפשריות ועל דרך יצירתית להפוך את כל זה למסיבה אחת גדולה.
ואתמול ירד לדפוס ספר הילדים החדש.
איו, מזל טוב.
ולא רק שהוא ירד לדפוס ושמחנו נורא, נשכח ממנו חלק. נכון קטע?
אוי, זה מתבקש. אז מה עושים?
קודם כל, מי שמוריד לדפוס בתשעה באף ספר ילדים, שיבין את הרמז. שיבין את הרמז.
וואי, וואי, וואי. היו לי מלא דברים שרציתי לעשות אתמול, ואני כזה נגד, לא, זה יהיה עין הרע,
מי שמעיד זה מתחצף, מגיע לו קודם כל. אבל זה היה רגע יפה, כי שלחו לי תמונות של עומר הופמן, של המאייר של הספר. אין מילים, באמת, אני... רק להחזיק בשולי הדרתו. והוא היה בהוצאה בכנרת זמורה ביטן, עם יעל גובר, עם העורכת, ואורית רובינשטיין המעצבת, והם כולם הורידו את הספר לדפוסים, והורידו אותו לדפוס, ושלחו לי תמונות ושמחתי אנושות, ואז פתחתי את הקובץ, וראיתי שחסר בו דבר, אוקיי? ונכנסתי לפאניק, אמרו לי, אנחנו מצטערים, זה כבר יראה לדפוס, אי אפשר, כבר אי אפשר, מה לעשות, וזה, זה יהיה בלי. והרגע, אמיתי של שמיטה, של להגיד, אוקיי. אנחנו עובדים על ספר הילדים הזה כבר 4 שנים.
וואו.
ונגיד על הבדיחה הספציפית שנשמטה ממנו, גם, שמנו שם המון עבודה, את הבדיחה הזאת, את הבדיחה הזאת, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. ובסוף הכל התייצב על מקומו, ואז נגרם מזה הדבר, מבלי דעת. וזה עדיין לומד.
עדיין
יפה. ויש משהו בלתת לדבר להיות כפי שהוא פגום, ולא להשתגע עכשיו, שהוא מעניין נורא, הוא מרגיע. הוא ממש מרגיע. כי בעיקרון אני מאמינה בחירוף נפש. זאת היצירה שלנו. כל תג ותג נהדר בו. תמיד. מתוך אחריות ורצינות והיקסמות מהזכות. כאילו, זה רצינות. ובכל זאת, היה שם איזה צומת. האם עכשיו אני מרימה את כל העולם ומשתגעת, או שאני מתבוננת ואומרת, לפעמים לא כל דבר צריך להיות הכי, הכי, הכי מתאמץ שיכול להיות. דווקא בזה שחסר כאן דבר, יש את נחתה שנותנת לקורא איזה, איזה נחת שאת עצמך ממבנה הנפש שלך לא יכולת לייצר. כי את חותרת אל השיאים, חותרת אל ה... לא, קיבלת במתנה מוזיקה שונה ממוזיקת הנפש שלך על ידי הפגימה הזו, תיכנעי לה ולו לרגע. אז אתמול נוצר בעולם ספר הילדים הבא, הוא נקרא מוכנה מוכנה, הוא אלף רוחית, שהתרנגולת ממשיכה לדגור עליה גם אחרי שהיא בקעה.
אוי.
ומסתבר שגם אמא של התרנגולת עדיין דוגרת עליה, ואמא של אמא של התרנגולת, יש פה פשוט מגדל של תרנגולות מעל האפרוחית של אמהות, מפטפט ומצחיק. אז אתמול זה נולד, ואחת הבדיחות תישאר לעולם באתר. אם תרצי, אחרי שתקראי את הספר.
זהו, נכנס. כאילו...
נכנתי לגמרי, וואו. שחררתי. ואחת הבדיחות, תדעי לך, ששמורה לך בדיחה סודית שלעולם לא תודפס. אני אספר לך אותה, אחרי שתקראי את הספר.
וואי, וואי, וואי.
זה באמת רגע של הכרעה. את ממרחק, את מקבלת התמונה, את מקבלת את הידיעה, את מקבלת את הקובץ, את משחררת.
כל הכבוד, כי גם ברגע הזה, אני חושבת על עצמי, יש הרבה עיסוק של כזה, מי אני ברגע הזה? האם אם אני אתעקש, אני בן אדם שמתחרפן ומשגע את כולם, האם אם אני עוזבת, אני אבד דבר הכי זני, וכאילו, את יודעת, מתעלה על הדבר הזה, וזה גם מבלבל.
אני חושבת שיש עניין, יש לנו מיתוסים, אנחנו מאמינים במיתוסים, כל אחד במיתוס אחר, בסדר? אני מאמינה מאוד עולה במיתוס של אהבה, ואני מאמינה מאוד במיתוס של העבודה.
אוקיי? מה זה מיתוס של העבודה?
מיתוס של העבודה זה כשאני מגיעה ליצירה, אני תמיד אעבוד על הכל מתוך מקסימום התמסרות. העניין עם מיתוסים זה שהם קשוחים מדי וכלליים מדי. ואני חושבת שבסופו של דבר, לוקח המון המון שנים לייצב אחיזה במיתוסים של עצמך, לתרגל אותם בעולם. מה זה לחיות חיים של עבודה? רצינית ומתמסרת. מה זה לחיות חיים של אהבה? רצינית ומתמסרת. ואני חושבת שכיוון שאני בת 50, אני פנויה לשלב הבא של הגדילה, שהוא לשאול מתי המיתוס שלי מייצר נקודה עיוורת, ומתי אני יכולה להרפות אותו בלי לאיים עליו. וזה היה רגע כזה. ידעתי שיש לי בדיחה טובה ביד, ידעתי שאני יכולה להשתגע שם ולהשיג אתם את כל, זה הרי לא נתפס בפועל, זה ירד, נשלח לדפס. ידעתי שאני יכולה עוד לעצור הכל, אבל באמת הגיעה לקראתי מוזיקה אחרת, הייתה בהזדמנות, היא הייתה צנועה יותר, היא הייתה פחות גרנדיוזית, זה היה להשאיר את הדבר הזה ריק מהבדיחה שלו. קיבלתי מזה דבר, ובמובן מסוים, בשביל להסכים, היה צריך לשחרר קצת את ההחזקה הזאת ב... אני אחראית לכל דבר בה, זאת הרצינות שלי, אני רוצה לבצע דברים עד הסוף.
אני לא רצינית שאני ככה.
שחררי לרגע, תרפי לרגע, מתוך ידיעה שיש פה הזדמנות, שכשאת מרופפת קצת את המיתוס, רק לאמונה שימושית, ולא מיתוס, אז יש רגעים שבהם את יכולה לא לעבוד מול נקודות עברות. זה רגע קטן, שוב, זה ספר ילדים, הוא מפוצץ בבדיחות, אני אחראית עליו, הכל עומד, הכל בסדר, אבל צריך לבחור. ורגע הבחירה הזה הוא מעניין נורא, כי הבן אדם שמפריע לי הרבה פעמים בחיים, הוא אני. ולא רק הוא אני, הוא הגרסה הכי טובה שלי. במקרה הזה,
שאני אותה... לאו דווקא אי פעם יפגוש, באמת מכירה.
זה אידיאל התכוונותי, אבל אני לא, אני מרפא, זה מה שהרגע של הרפאיה, ואת יודעת, לא התכוונתי בכלל לספר לך את זה, אבל פשוט פתאום נזכרתי שאתמול קרה הדבר הזה, אז שתדעי שיש תכף את הספר הבא.
ושיש סוד כמוס.
ושיש סוד בתוכו.
שזה גם נורא מתוק. אז אם כבר, כאילו, חשבתי להתחיל ממשהו אחר, אבל אם כבר את הכנסת אותנו לתוך הדבר הזה, אני שמעתי אותך פעם מדברת על כתיבה, ומספרת שכשאת יושבת מול הדף הלבן, ואת לא מצליחה, לא יוצא לך, שזוהי בעצם ההצלחה. כאילו אם עכשיו כבר דיברת על זה, שכאילו משהו חסר, ולהתמסר לגירעון הזה. כאילו אמרת שם שהעיקרון זה בעצם, לא להגיע עם מטרה ידועה מראש, אלא לסטות מהדרך, כדי שהרשתות של התת מודע יוכלו להיפתח עוד ועוד, ולאפשר לעצמנו לחפש ולשהות, כדי שבאמת לא נעתיק מעצמנו, ולא נעתיק מאחרים. שזה וואו בפני עצמו, אבל תהיתי בהקשר של ספרות ילדים, אולי אני טועה, אני בטח טועה, כי אני לא באמת מכירה, אבל הייתי מדמיינת שבאים לכתוב ספר ילדים עם כזה, אוקיי, איזה מוסר הסקל אני באה לספר? מה, איזה מסר אני רוצה? כאילו, מה הפואנטה? כאילו, כי, לא יודעת, זה בראש שלי כזה, לכבוד מה אני מתכנסת לכתוב ספר ילדים? אז תהיתי איך זה מסתדר עם שני הדברים האלה.
כן. אז קודם כל במחשבה פיזית, אני כותבת... לא על מחשב, אני כותבת ביד, ואני עושה את זה כי הכתב שלי לא ברור, והוא לא ברור, וכל פעם מתלוננים, זה כתב שלך לא ברור, אני צריכה להיות רופאת, ואני במובן מסוים, מכירה בזה כמחיר, אבל גם שמחה על זה, כי אז כשאני באה לראות מה כתבתי, אני קוראת ישר את הטעות, והטעות נקראת ממקום אחר, לא שליטתי, ומה... לא יודעת, זה תת מודע קולקטיבי, וזה פשוט יותר מעניין ממה שהתכוונתי.
הבנת את זה בטעות, או מלכתחילה?
זה קרה מספיק פעמים מתוך המגע עם כתב היד, שהבנתי שזה עניין. זאת אומרת, שלקרוא את הדבר מקולקל, מאפשר הזדמנות, מאפשר יותר מרחב השלכתי, זה מתחיל להיות כמו ציור, שאת רואה ממנו משהו שלא חשבת עליו. אז במובן הזה, פיזית זה מעניין. עכשיו,
רגע, אני אעצור אותך, לפני שהבנת את זה, ונתקלת בתופעה החיובית הזאת, את כותבת בכתב יד כי יותר נוח לך?
כי אני בת 50, וכי זה מה שהיה כשנולדתי, את יודעת.
לא, לא דווקא, אמא שלי בת 75, והיא הכי כזה מתה על המחשב.
אני כותבת, אני מטיבה הקלד, אוקיי? אבל כמו כולנו, כי אין ברירה, אבל... כשאת שואלת אותי מה, איך אני משיחה אצל עצמי, איך אני חולמת את המילים, אז זה בתוך מיטה, עם מחברת ועם איזה קשקוש כזה, זה רגע של אוקיי, פלואו, כדי שמתוך זה יתגלה דבר שהוא גם לא ראשיתו בי, וגם הוא מפתיע מאוד. וכשמשהו מופתע, אז הוא חי. ואת זה. ובכך אני עונה לשאלה שלך, כי לא נכנסים לספר ילדים כדי לומר, לא נכנסים לספר ילדים לשם ספר, נכנסים לספר ילדים לשם ילדים. אנחנו רוצות להיות בתולות נפש ככל האפשר, בבואנו אצל הקריאה ואצל הכתיבה. ובמובן הזה זאת אומנות נעלה, כי היא מאפשרת פשטות ותדר נקי. ושהות בתוכו. ואז מתגלים דברים שיש לומר, ומתגלים דברים שראוי לגלות. וזאת לא הכוונה הראשונית. אין לי עניין לא לחנך ולא לחייך, יש לי עניין להוות בתוך הפלא. ילדים המוליכים מאוד טובים, שלא פשוט כי הם עוד לא התלכלכו, וסוג הכתיבה הזה הוא מוליך מאוד מאוד טוב שלו, כי הוא שומר את המשחקיות, את השובבות, את הליריות, הלא כבדה, הלא דחוסה. בעיניי היצירות לילדים של סמך יזהר יותר מעניינות אותי עם היצירות שלו למבוגרים, כי הם הורידו רמת דחיסות, ואז יש בהם איזו צלילות שמאפשרת לי עונג 100 מ-100. אז יש משהו בהוויה ככותבת לילדים, שמאפשר מבחינתי גם את מצב הנפש האידיאלי שלי, וגם את מצב הנפש האידיאלי של רבים סביבי. לשהות בתוך משחק, תמימות, חיפוש, מרחב שיכולה להתחולל בו התגלות. השיעור, המסר, מוסר, ההשכל, הוא בדיעבדי.
בדיעבד באמת?
חייב. חייב, אחרת את מצניחה לדבר את כל משקל השכל, והשכל זה עבר די טיפש. די טיפש. באמת, מה כבר אנחנו יכולים לגלות חוץ ממה שכבר גילינו? זה יהיה יש מיש, זה לא יהיה יש מאין.
נכון, אבל בפועל זה סתם כשהתחלת לעבוד על האפרוחית הקטנטנה החמודה, במוכנה מוכנה העתיד לבוא. כאילו, מה היה הרגע שהושיב אותך לכתוב, להתחיל לכתוב?
שבתי עם חברה, חברת ילדות, ואמרתי לה, איזה ספר בא לך שאני אכתוב לך? ואז היא אמרה, אני רוצה שהילדה שלי הייתה ילדה תינוקת. יפה כמו לייב, כזאת מוליכת אור. ואומר, אני רוצה שהיא תדע שאני תמיד איתה. ואז הלכתי וכתבתי את הספר שאומר בדיוק את ההפך, אוקיי? אני רוצה שהיא תדע שלא משנה מה, אמא שלה תתגור עליה, ואמא של אמא שלה תתגור עליה, ואמא של אמא של אמא שלה תתגור עליה, אוקיי? עכשיו לא משנה שבסופו של הספר חזרתי אל הקבלה, של כמה מיטיב הדבר הזה. Mm-hmm. אבל התחלתי לקטר על זה, איך כל הזמן יושבים עלינו, כל הדורות שצורך הדגירה שלהם, הוא כל כך חזק, שכבר במובן מסוים הוא מועך אותנו ממש כמו מגדל. Mm-hmm. וכתבתי את הספר הזה, והראיתי לה אותו נרגשת, כי הייתי בטוחה שהוא אומר בדיוק את הדבר ואת מחירו, והיא לא אהבה אותו. אוקיי? אבל אני אהבתי אותו. אני אוקיי, זה הספר שאני כותבת. ואז, עכשיו זה לקח 4 שנים, 4 שנים, 4 שנים, אני בהלם שאני בת יותר מ4 בכלל בעולם הזה, ולכתוב ספר מלא זמן, זה אומר שעשינו איתו מלא מלא גלגולים.
כי בדרך כלל זה קצר יותר?
לפעמים זה קצר דקה, לפעמים זה שנים, מעטינה.
למה היא לא אהבה את הספר?
אני חושבת שהוא התחיל ממחיר, ורק אז הגיע לקבלה. והמהלך הזה טרק אותה.
מה זה אומר הוא התחיל ממחיר?
מזה שהיא רצתה שזה יהיה ספר שהוא מתוק על הנאות הראשון. וזה ספר שמתחיל מהפוכית שאומרת, עזבו אותי! לא, את מוכנה, אבל את לא מוכנה מוכנה. ומתי אני אהיה מוכנה מוכנה? אז היא מתחילה עם כל ההשתוללות שלה. והן מפטפטות ופטפטות ופטפטות, ואחריה היא מנסה להוכיח להם שהיא מוכנה, אז היא מראה להם שהיא כבר אוכלת ארוחת בוקר לבד, ואומרת שלום לתרנגול שעל הקורנפלקס, היא לא כזה חתיך, או כל מיני, מאוד חמודים, או שהיא כבר יודעת לקרוא שירה, והן קוראות לה את הכניסי לי תחת כנפך, ואז היא זך תחת, ואז היא אומרת, את לא מוכנה. יש מלא דברים, במאבק הזה, מתי נהיה מוכנים? הרי החוץ הוא הד, למתי אנחנו מוכנים שאנחנו עצמנו מחפשים, אבל כשאנחנו מוכנים, מוכנים, אנחנו יודעים את זה ולא צריכים שום אישור. במובן מסוים, ההד בחוץ הוא רק כשאנחנו, כשאין לנו. זה האבסורד הזה. זה
כלומר, אנחנו מצליחות לשמוע את ההד כשאין לנו?
אנחנו זקוקות לו. אנחנו זקוקות לשאלה, מתי נהיה מוכנה ולהד, את עוד לא מוכנה, עד לרגע. ברגע שאנחנו מוכנות, וככה זה גם מה שקורה בספר, ברגע מסוים, היא מודיעה להם שהיא מוכנה. מוכנה, מוכנה. ברגע שאנחנו כבר מגיעות, לא צריך. זה קרה לי בצורה נורא נורא מובהקת, בעבודה על שיר מאוד ישן, שנקרא קבצן. עבדתי עם אלכס, עם בן הזוג שלי, על העריכה שלו, וכל צהריים הייתי הולכת אליו עם תינוקת בעגלה, כדי שהוא יראה את השיר. וכל פעם הוא אמר לי, זה לא גמור, זה לא גמור, זה לא גמור, עד שברגע אחד הבנתי איך צריך לגמור את השיר, ואז לא הייתי צריכה אותו. ואז אני אמרתי לו, זה גמור. הגשתי לו את השיר, והוא אמר, זה גמור. כלומר, יש משהו באורך, במורה, בהורה, כל התפקידים האלה שתפקידם להחזיק ביחד, יש, התפקיד הזה מייתר את עצמו ברגע שהוא מצליח. זה נורא מוזר, אבל ככה זה. אנחנו צריכים כל הזמן את הדבר הזה עד לרגע של היש. וברגע שזה יש, זה ברור, וזה ברור לכולם. זאת אומרת, אין בכלל תפקידים, אין צורך בתפקידים. אז זה קרה בספר, נגיד לצורך העניין, שהייתה מוכנה, אבל זה גם קרה בעבודה על הספר. עבדתי לה, ואז עומר נכנס להעיר אותו, ועשה שם עבודה פנומנלית, אבל אז הוא שבר את היד. העולם הרים עלינו הרבה מאוד קשיים, כתבנו את הספר 1,000 פעם, יעל, העורכת שלי משתגעת ממני, באמת, זה קשה לעבוד איתי, אפרופו מיתוס העבודה, אני לא מניחה לזה עד שזה לא בול, ואז עשינו את כל הווריאציות האלה עד הרגע שבו מוכן, זאת אומרת, והרגע הזה הוא רגע אבסולוטי בעולם, אבל אי אפשר להגיע אליו, אלא דרך החיפוש התהייה. במובן מסוים אני יכולה לדמות את זה לזה שאני דופקת את הגוף בכל הקירות, עד שאני מגלה מה נפתח במקרה לדלת. אז כזה.
וגם כשזה מוכן, מישהו אחר אומר לך, זה היה מוכן גם לפני בלי הקטע הזה. הורדתי את הקטע
ולא
הזה.
ולא ידעתי, ולא הייתי יכולה לדעת מתוקף עצמי המטילת צל על הדף שאני כותבת. ורק כי הייתה פגימה, הייתה לי הזדמנות לראות. זה נורא יפה.
ממש.
זה נורא יפה, זה מעבדה של וריאציות יצירה. זה נורא נורא יפה. כי מספיק שאת מזיזה משהו, כל האלכימיה משתנה. וזאת פואטיקה אחרת לא פחות טובה. כלומר, הלימוד נמשך ונמשך ונמשך. אני נורא אוהבת לראות את נורית זרחי, עולה לקרוא שירים שלה, כי אולי מפרון והיא משנה אותם תוך כדי הקריאה.
וואלה.
עכשיו, זאת נפש חיה. זאת נפש ממעלה לה. זה באמת זה. וואו. אוקיי? זה... אני חיה, אני עושה, הדבר הזה ממשיך וממשיך וממשיך. צריך כמובן לחכות לרגע האבסולוטי כדי, ולזהות אותו, לא הוא מזהה אותנו, אבל לעצור בו ולהפסיק לפגום ואו להשביח או להדר. אבל כן יש מובן לחיות הזאת, טק, 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 עד שזה מסתדר.
אז הנה דיברת על ה... על התפקידים של מורה והורה וזה, ואני רוצה, בעצם, הזמנתי אותך, כי כאילו מה היה הטריגר הכי טכני, התחלתי, לא מזמן היה לי יום הולדת, והענקתי לעצמי מתנה, לקרוא ולעשות עוד פעם את דרך האמן, ופתחתי את הספר, היה שם כל מיני פתקים ודברים ששמרתי לעצמי, שקשורים ליצירתיות וזה, ואחד מהדברים האלה היה משוב שכתבת לי, כשלמדתי וואו. אצלך.
אני מתרגשת עוד ברקע הזה.
בא לי להקריא אותו.
את יכולה לנסות להקריא אותו, אבל הכתב שלי לא ברור, תקריא את מה שנדמה לך שאת
קוראת. לא, קראתי את זה כמה פעמים, ונראה לי שהצלחתי להבין את כל המילים. אם את מרגישה שאני טועה, תתקני אותי. אני אספר, קודם כל, אתם כבר הולכים לקבל שיעור זריז בכתיבה, ככה במתנה, מהמשוב הזה. אני אספר, כתבתי, זה היה מתוך תרגיל דמות, הסיפור היה על דודה שלי, דודה אם, כשהייתי בת 18, אישנתי וויד עם בן דוד שלי, נכנסתי לפרנויה, בן דוד שלי הלך לשחק עם חברים שלו, לשחק לזה, ונשארתי עם דודה שלי, והייתי חייבת לספר לה, כי לא ידעתי איך אני אשרוד את הערב הזה, וככה עברנו שעות עם הפרנויה ודודיהם, וכתבתי על זה. עכשיו, זה המשוב שלך. סבבה, אני אקריא אותו. אביגיל יקרה, בנית נפלא ממש את דודיהם, היא דמות נהדרת שמתחשק לבלות איתה זמן סיפור. יש לך אירוע מחולל נהדר, התקף פרנויה והתחלה של בעיה. אלא שאירועי הלילה מסופרים בטל, כאילו מהמילה טל באנגלית, מתוך דיווח בדיעבדי. בעצם את לא נכנסת קרוב לסצנות, ולכן לדמויות אין הזדמנות להשתנות, להפתיע, להתפתח. אנחנו מקבלים הכל רק מהדיווח של המספרת. דיווח מאוחר ומפויס, ולא רואים את הדברים מכלי ראשון, בזמן הווה. כתוצאה, כולם בעצם בעד כולם, היחסים אידילים מדי, אין החרפה, והסיפור מפספס קצת, כי הוא ממותן לכדי מתיקות אנקדוטית. זאת טיוטה ראשונה ומהירה, והיא רוטטת מרוב פוטנציאל. יאללה, בואי נתחיל שוב מרגע הפרנויה הראשון. נספר לאט ונגרום לדמויות להפתיע ולגרוף גם אופל, אכזריות והחרפה. ניתן למישהי להסתבך, נניח שהאימא כן מגלה, ונהפוך את כל שדה הקוצים הזה לדלקה אמיתית. מה דעתך? שלך, אורית? אז יש במשוב הזה, כאילו קודם כל את ה... כמה את מורה טובה, כאילו הניסוח כל כך צלול וברור, ואני כל כך מבינה מה עבד ומה לא עבד ולמה, ויש שם מלא אהבה וראיית הטוב. כאילו אני זוכרת שגם כשהייתי בסדנות שלכם, אנשים היו מקרים את הדברים שלהם, והיו דברים שכזה לא התחברתי, שלא חשבתי כאילו באינסטינקט שהם טובים, ואתם כמובן הייתם מתחילים עם המשוב הטוב, ופתאום הייתי כזה, וואו, נכון, כאילו הדרך שלכם לראות את הטוב בכתיבה של אנשים, זה גם העיר את העיניים שלי כקוראת, ככותבת, ובכלל להתייחס לבני אדם, כאילו יש בזה משהו מאוד מקביל כזה.
אני יכולה שעות לדבר איתך על האומנות של לתת משוב, אני חושבת שזה אחד הכישורים שלי ש... אני מתרגלת כבר 23 שנה, ועוד לא ייצבתי, והוא כל הזמן משתנה.
מה זאת אומרת, לא ייצבת?
יש לו כל פעם צבע אחר ואופי אחר. זה נורא מעניין. אני אין דבר חשוב לי יותר, באמת. לתת... אני רוצה לרפא. אני רוצה לרפא. ו... אני חושבת שצריך לרפא, או אפשר לרפא, בעזרת מבט מאוד מאוד מדויק, ובעזרת תמהיל של שני המיתוסים, אהבה ועבודה. ונדמה לי שהדבר שמעורר באנשים הכי הרבה התנגדות ממה שחוויתי, זה הקטע הזה שבו מסבירים להם מה טוב. כי זה נדמה להם כמו או חנופה, או חמאה.
דווקא מה טוב.
או אנשים חושדים בזה.
כן, אה?
ואני חייבת להגיד לך שגם בעיניי זה קריטי בשביל ההד. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מהו הכל האידיוסינקרטי שלנו, מהו התדר שלנו, מי אנחנו. וכשמישהו מולך מתבונן ואומר זה, ונותן את הגוף הרוטט שלו, כדי להגיד לך משהו הרטיט אותו, והמשהו הזה הוא את. אז יש פתאום איזו אחיזה עצמית, הרבה הרבה יותר בטוחה, ואותנטית, בדבר שהוא אני. אז קודם כל זה התכלית הראשונה של זה. ודבר שני, זה פעולה מאוד מרגיעה, לדעת שיש ערך במה שעשיתי. ומה קורה כשהנפש נרגעת? היא נפתחת. וכשהנפש נפתחת, היא מתחילה להיות אנחנו. עכשיו, בו זמנית, נגיד אמרתי לך, הדמות שאת עיצבת היא מאוד אמינה, כי ברור שגם שהפעולות שלה הן לא מגויסות לאיזה אהבה של הכותבת אליה, אלא רואים אותה במלואה. רואים אותה עושה דברים טובים ורעים, והכל אחוז ומנומק. נגיד אמרתי לך את זה. נתתי לך, כמובן, אני לא אצור בזה, אני אתן לך דוגמה קונקרטית בתוך הטקסט שלך, כדי שנמשש את זה באמת, לא במושג. ברגע הזה גם הרגעתי אותך, פתחתי את הנפש שלך, אבל גם כל מי שהיה סביבך ושמע את זה, יכול היה ללמוד באופן שלא מסוכן לאגו שלו או שלה. כלומר, את ברגע הזה הפכת לאנחנו כי נרגעת, האנחנו הפך לאנחנו, וביחד יש איזו התלכדות אנרגטית, שהיא מצב האפס, מבחינתי, לפעולה אנושית. ואני אסביר מה אמרתי. אני חושבת שכל אחת מאיתנו היא אבן לגו. אני חושבת שההבנה, אני חושבת שהמיתוס המסוכן הוא מיתוס העני. אני חושבת שההבנה של כל חתיכת, תתפילו לא אבן לגו, אנחנו חתיכת נחושת. אוקיי? והתכלית הראשונה שלנו, בכלל פרשת שנוכל לתפקד, היא להניח את הגוף הנחושתי שלנו ליד הרבה גופים נחושתיים, ולהוליך ביחד חשמל. רק אז מתחבר מה זה בכלל להיות אישה בעולם הזה. רק אז. מה נקודת הראשית בכלל. ובקבוצות טובות, כשיש משוב פוזיטיבי מדויק, כשיש למידה וכשמתחיל הפלור הזה, שבו אני הופך לאנחנו, בום, מגיע החשמל שזורם בין כל מקלות הנחושת. ואז החשמל הזה מלמד את כולם באיזה אופן מאוד מאוד חכם. מורה הוא לא אדם חכם. מורה הוא אדם שמאפשר בעזרת תבונתו וחוכמתו את הדבר החכם. זה הדבר. כאילו, וככל שיש יותר סביבות כאלה, העולם יותר מתוקן. זה לא פחות מזה, זה לא סתם שיש כל ואני הקמנו את סדנאות הבית במהפכה, אז ברוטשילד. כי ברור שכשאנשים עושים באופן מיטבי ביחד דברים, כלומר כשהם מחברים את הגוף שלהם לגוף הולכה אחד גדול, אז מתחיל תהליך של טוב. בין השאר זה תהליך שמועיל גם לגדילה וליצירה. אבל זה הרבה הרבה יותר עמוק והרבה יותר רדיקלי מזה. זה המצב הראשוני שבו העולם יכול להתקן. וזה בעיניי תכלית. ולכן, כל פעם שמישהו מתמרד מולי נגד המשוב הפוזיטיבי, כאילו זה...
דווקא הפוזיטיבי.
כן, 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 כאילו אני משקרת אותו, כאילו אני לא מספיק אכזרית אליו.
כן.
אוקיי?
סדיזם.
אז זה לא להבין את הפעולה בכלל. עכשיו, ברור שזה חלק השני של המשוב תמיד חייב להיות איפה עוד יש גדילה, איפה עוד אפשר לפתוח את הדמות, להניע את הסיפור, להדק את השיר, לפעור את הבור, לחטט בפץ, מה שאת רוצה. אבל זה צריך להיות מדויק באותה מידה, וזה הכנף השנייה, אפשר לעוף רק עם כנף אחת. זה תמיד צריך להיות מה עובד, ומה פחות עובד ואיך. אבל אני לא יכולה לדבר איתך רק על התהליך הזה, בלי ששתינו נזכור מה הפעולה, מה הפעולה, מה אנחנו עושות. אנחנו עושות את זה במשפחה, כשאנחנו בנות משפחה, אנחנו עושות את זה בין בקבוצות של חברים ובזוגיות של חברות, מיטיבה, ואנחנו עושות את זה בכיתות שלנו.
מה זה את זה?
יוצרות מעגלים שבהם יש הולכת חשמל משותפת, ובהם זורם דבר משותף לכולנו וגדול מאיתנו. זה הפעולה. ובעיניי, וזה ריפוי. כשאני אומרת לך, אני רוצה לרפא, זה אני רוצה לחולל את זה ולהיות בתוך זה. כי זה כבר ירפא את הכל. עכשיו, אני מסתכלת על ההיסטוריה, ותכלס, היא די מוכזבת. בואי. לא היו הרבה רגעים שבהם הצלחנו לייצב את המעגלים האלה לאורך זמן. זאת אומרת, זה מערכות שהן עוד לא יציבות. אבל אני חושבת שהאנושות היא בראשיתה. ואנחנו נלמד יותר ויותר, בדרך הקשה, נלמד יותר ויותר לייצב את המעגלים האלה.
אחרי שנים שאת כותבת ושנים שאת מלמדת, את מרגישה שלכולם יש כישרון ויכולת לכתוב? כישרון ויכולת זה שני דברים שונים, אבל...
אני כל כך שונאת את השאלה הזאת.
וואי, אני שואלת שאלות שאת שונאת.
כן, איזה כיף.
לעבור לשאלה הבאה?
לא, בואי נשתהה עליה.
למה את שונאת את השאלה הזאת?
שאלה שממרידה אותי.
כי שאלה כזאת
היא... שאלה שחושבת...
רעה כזאת היא?
כי זאת שאלה שמנסה לנחס את התוצאה הסופית הרבה לפני ההתמסרות לתהליך. התהליך הוא... בואי נלך בדרך. האם אנשים שהולכים בכנות ומתוך התמסרות בדרך, בסופו של דבר ישירו את השיר שלהם באופן המיטבי ביותר? כן, כן, כן. סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה.
האמת השאלה האם שלי...
האם השיר שלהם, אחד פעמי הייחודי, במלוא פוטנציאל היכולת שלו, יפה? כשירו של האדם שלידם במלוא פוטנציאל היכולת שלו, מבינה שמרגע שאמרנו מלוא פוטנציאל היכולת, ייתרנו את ההשוואה, התחלנו לדבר על מודל שבו כל מטיל נחושת ממרק את עצמו עד השלב שבו כן. יכול להוליך את החשמל טוב יותר.
שזו בעצם השאלה שלי, לא הם, אם השירים של כולם יהיו יפים, אלא האם כל אחד כדאי שהוא יתיישב לכתוב, כאילו שיש בו את המסוגלות הזאת, את היכולת.
כן, אבל גם בעיניי כדאי שכל אחד...
ילך לטיפול ויעשה מדיטציה.
ויעשה מדיטציה, ושכל אחד יאהב ממש בכל כוחו, ושכל אחד ייגע ככל יכולתו, ושכל אחד ינשום עצים ככל יכולתו.
הבנתי.
Whatever works, אבל הפעולה היא הגדלת הניקיון וההסכמה לחשמל, להתחברות, לריפוי.
בסדר גמור. אני רוצה לצלול לרגע לספר של האחרון, הרביעי והאחרון שיוצאת, נכון? לפני איזה שנה, נקרא תאומים, שבגדול אלה שירים שפורסים בפנינו סיפור על משבר ביחסים סביב בגידה. חשבתי קודם נקריא, שתקריא שיר.
לא, אתה...
אני?
כן.
באמת?
כן, תני לי את העונג.
טוב, אני מקריאה שיר שנקרא חשבון. אנחנו יוצאים למקולת. אתה לובש את הגופייה הקצרה, זו שלבשת פעם, לפני החורף הרע. אני מתאימה את צעדיי לצעדיך. ממעטת לצחוק, אבל מקשיבה כשאתה מדבר. מה כבר קרה? הייתה אישה בחייך, עברה. כמו שפעת, כמו חום גבוה. לא משאיר סימנים. אנחנו מגיעים. מי לגלידה ומי לבשר. אתה נעלם ופתאום מגיח מבעד לאיזה מעבר. כתפיים שריריות, לבנות. לשבריר שנייה, אני לא מזהה מי הוא הגבר הזה. אבל גופי מהיר ממני, מנטר רחב אליך. העדויות החשובות עליי ניתנות, ניתנות לי בהדרי. אתה זוכר? כשהתחתנו לא הסכמתי לומר שזה היום המאושר בחיי. אמרתי, יהיו הרבה ימים. איך לספור את היום הזה? אני עומדת איתך בקופה, עוברת על החשבון. אתה לוקח את השקיות הכבדות מתוך ידי. יש לנו גלידה. אני לא יודעת מה יעלה בגורלנו. נראה לי שאני נשארת. היו כמה שעות היום, לא חשבתי עליה בכלל. אני מקווה שאסכים לסלוח, ולא רק להעמיד פנים שאני מסכימה. בינתיים אנחנו מאיצים את צעדנו. הגלידה כבר נמסה. ידעת שיכאב לי. זה לא עצר אותך. זה יום מאושר בחיי. מי יודע מה יעלה בגורלנו. מקווה שקראתי בסדר, לא התאמנתי, חשבתי שאת תקראי.
קראת נפלא וקראת אחרת מאיך שאני הייתי קוראת, ולכן זה כל כך מעניין.
אז שנה אחרי ההוצאה של הספר הזה, ספר על משהו שמאוד מאוד טלטל את חייך, קיבלת בצדק, אני קניתי את הספר הזה לא מזמן, אני מרותקת אליו, קיבלת ביקורות משבחות על הספר, כאילו תהיתי איך זה במרחק של זמן, איך את מרגישה היום, אחרי אירוע שכל כך זה יזע אותך, את בטח רגילה, אני מניחה, כמשוררת, שכן כותבת על, על הדברים המזעזעים בחיינו, אבל כאילו שכל זה יתנקז בסופו של דבר ליצירה מהממת. כאילו למשהו יפה, למשהו שמשוחחים עליו ככה, דברים ברומו של עולם, ובסוף זה היה כאילו, אני בטוחה, רגעים קשים ומכוערים ו, ונמוכים, מה השאלה שלי? כאילו... אני מרגישה שהנוסחה הזאת לפעמים של... קוראים לנו דברים ממש רעים וקשים ומכוערים, ואז בסוף אנחנו כותבות על זה, ויוצא משהו נחמד ויפה, שזו נוסחה קצת מסוכנת. נכון? היא יכולה לעורר התמכרות מסוימת, איזו השתוקקות כזאת, עכשיו אחרי שכתב את הספר הזה ו... וכל כך הרבה אנשים משבחים אותו, ואז את, סתם, אני חושבת על המחשבות, על הספר הבא. יש איזה כמיהה, כמיהה בתת מודע לעוד, את יודעת, משבר, קושי.
זה שאלות חכמות. קודם כל אני רוצה לדייק, זה לא שבסוף נהיה ספר, אלא באמצע. באמת, אני עוד עמוק בתוך הדבר הקשה. כלומר, אין לי איזה חוויה שאני מוגנת בזכות הסובלימציה של האומנות. יש לי רק חוויה שכל כך כאב לי, הצעקתי כפי שאני יודעת ליצור, כי אני משוררת. זה דווקא יותר אופטימי במובן הזה שהשירים אפשרו לי לראות ולעשות עבודת נפש. זה לא רק היה מיצוק אל תוך היופי, זה היה הפעולה, פעולה שמועילה לשני הכיוונים, לאומנות ולי. במובן הזה צריך לראות את הדברים כהווייתם, אבל אני רגע רוצה להרהר על השאלה שלך, האם יש לי איזה משאלה, יש לי, יש לנו כיוצרות.
אפרופו מיתוסים.
נכון. משאלה, שיר שנותן צריך שעד היום אני לא יודעת מה הניקוד הנכון שלו, כדי להפיק מכינורי כלים צלילים צלולים, ניסה אותי האל במחאובים. זה ציטוט לא לגמרי מדויק. ואני כל השנים תמהה עם השורה, ואני עוד לא ניגשתי לבדוק, אבל אני אבדוק היום, אני אשלח לך וואטסאפ, אבל אני אף לא יודעת אם זה נשא אותי האל במחובים, הוא מבקש למחובים, או זה ניסה אותי האל במחובים, הוא מסתכל.
אולי את אף פעם לא בודקת, כי את לא רוצה.
כי אני לא רוצה.
אל תבדקי היום.
אשכרה, אשכרה, את צודקת. כלומר, יש פה איזה חרב פיפיות כזו, שאומרת, אני רוצה, אני לא רוצה. וזאת שאלה. האם אני מבקשת לחיות חזק, ובלחיות חזק אני, אנחנו מכניסות הרי בקטגוריה אחת, גם את האהבה החזקה, גם את ההתגלות הדתית החזקה, וגם את הכאב ה... לא היה לי כאב כזה, באמת, ושחלתי אימא. לא היה לי כאב כזה, כי ההפתעה ואורך המשבר, וואו. אז, מה אנחנו מבקשות? אנחנו מבקשות את ההרבה הזה, ולכן את הנפש שאין לה ברירה אלא לשורר אותו, או שאנחנו מבקשות דברים אחרים. ואני חושבת שהתשובה האמיתית היא אף אחד לא שואל אותנו. אף אחד לא שואל אותנו.
מה זה משנה?
החיים מביאים את מה שהם מביאים. המילה היחידה שאני יכולה להגיד ולשים אחרי הסימן קריאה זה הנני. הנני. ואני חושבת שזו מילה נוחפה, כי יש מאחורי את המילה הנני. זאת הבחירה האנושית. או שאני נסוגה מהיות בתוך חיי, או שאני כאן, ואשר יבוא אליי, יבוא אליי. זה לגמרי לא לשליטתי, זה ממש לא משנה מה אני בוחרת. אבל אני אומרת לך שבאותה מידה שאני אקח ברצינות את הכאב, כלומר, אני ארגיש אותו, אבל אני לא אהיה הוא, אני ארגיש גם את האושר, את שמחת ההיות, את גדילתי, את יופיו של הבוקר הזה, תקשיבי, יש לנו ביחד עכשיו לשתינו בוקר, יפה, גם אמרנו את זה לפני הקלטה, it is a thing, וגם את זה אי אפשר לבזבז, את מבינה? את הקטן קטן, אבל שהוא זהב זהב, לבוא להיות בתוך הדבר, על כל הפנים שלו, שהם רבים והם אפלים והם מוארים, ולפעמים יבוא לי אושר גדול שלא תכננתי, ולפעמים פתאום עכשיו קיבלתי איזה מלגה משוגעת, משוגעת, אני בדרך.
תכף נדבר על המלגה הזאת.
תקשיב, אני בדרך לשלושה חודשי כתיבה, זה יותר מלזכות בפייס. כי בפייס מה הייתי עושה עם כסף? אבל לזכות בשלושה חודשי כתיבה? Oh my God! אז פתאום אושר לא צפוי, ופתאום עקה רגשית לא צפויה, ופתאום אסון, ופתאום תקומה, ופתאום לימוד, ואני לא מחפה. מה שיבוא יבוא, הנני.
כן, וגם אני שואלת את זה, כי גם זה דיבר עליי, כאילו לא להשוות, אבל גם אני עברתי בגידה בעבר, וכתבתי על זה כמעט אלבום שלם, והזנתי לזה לא מזמן, אחרי מלא זמן
שלא. את מבינה שאחרי כל מה שאני למדתי והשכלתי, ועסקתי בנושא הזה במשך אלפי שעות. את עדיין אומרת לי את זה, ובלב אני חושבת, מי יפגוד בך? את מבינה כמה מטומטמת אני? את מבינה שאני עדיין משועבדת לייצוג שבו האישה שאוהבים אותה היא מוכתרת, והאישה שבוגדים בה היא מושפלת. זה ייצוג כל כך צר, ואחרי כל כך הרבה שעות שבהם התרחבתי וראיתי תמונות גדולות ורחבות, עדיין את אומרת לי את זה? האינסטינקט הזה עלה בי. זה מטורף לראות את זה, ואני זועמת כנגדו, אבל אני גם מקבלת את זה, שזה מה שהרגשתי כשדיברת.
פחדת לכתוב כדי לא לצאת המושפלת?
א', כבר יצאתי המושפלת. שוב, אף אחד לא שואל אותי. אני רק צריכה לומר, או הנני או הנני, ואני אומרת הנני. אבל סליחה, הפרעתי לך באמצע מהלכך.
לא, רק... כשהזנתי לאלבום הזה, בת זקונים, זה האלבום השלישי שלי, כאילו אני, גם אני כזה, איזה בן זונה שקיבל את כל השירים הכי יפים שלי, וזה גם, זה גם כאילו, כעוצמת הכאב, ככה עוצמת היופי, שזה מחרפן. וגם התחושה, כאילו, את יודעת, זה מספיק זמן שלא הקשבתי לזה, וזה עבר כבר כמה שנים מאז שעשיתי את זה, שבאמת, אני לא יודעת, אחת חובה כשאת, הנה, עכשיו הקראתי שיר שלך, אבל כשאת שומעת את עצמך במרחק, ואת שומעת גם את הרגש, ואת פתאום את כאילו, את מכירה, את וואו, מה עבר עליה, ואני שומעת את עצמי ושרה ומזדעקת, ובאמת עולות התחושות של כזה מעניין, יש הרבה עוצמות בחיים, וכמו שאת אומרת, יש את הרגעים האלה והמתוקים והזהה והאור והיפה, ובאמת, אבל יש איזו עוצמה של הכאב שהיא, אני אומרת, וואו, זה ז'אנר בפני עצמו שהוא מוציא דברים מהממים. וזה מפחיד.
זה קרע במקום, זה מפתיע אותי אגב, כמה עמוק הקרע הזה. אני אומרת לך שאכלתי אימא, מה יותר נורא מזה? ועדיין, החוויית זהות שלי כל כך טולטלה על ידי בגידה, באופן שהפתיע אותי. כי גם, את יודעת, מן העבר שני, אני רוצה שיהיה טוב לגבר שאני הכי אוהבת בעולם, אז מה אכפת לי אם הוא זיין פה או שם? כאילו, למה שיהיה לי בכלל כל הבלעדיות הזאת? למה היא נחוצה לי? מה שמתערר? מה הסיפור? הרי אני הרבה יותר רוצה שיהיה מאושר מאשר אני רוצה שהסדר יישמע. את מבינה?
אני מבינה.
מה העיקר שם? לא, זה חמקמק כל כך.
כן.
אבל ברגע מסוים, הייתי צריכה להכיר בשורה שבעיניי היא הכי חשובה בספר, איך יכול להיות שאנחנו כמו כל האנשים? לא אהבה גדולה מגינה על האוהבים, ולא הבנה מגינה על האוהבת, ולא התכוונו כלום. אנחנו חיות. וככאלה, אנחנו שווים.
ציינת את המלגה שלך. קודם כל, בהתכתבות לקראת הפרק הזה, כתבת שיאללה בוא אוטוטו נקליט, כי את תכף טסה לשלושה חודשים, כי קיבלת מלגה שווה ומרגשת ויוקרתית באיווה בארצות הברית, אני רוצה לשמוע על זה, ובאותה הודעה כתבת, וזה פעם ראשונה שאני עוזבת את הילדים שלי לכל כך הרבה זמן, וזה היה כל כך מקסים שכתבת את זה בהודעה, כי את יודעת, יכלת לכתוב, וואו, מלגה, חיכיתי לה כל השם, או אני מתה לעוף מפה, או את יודעת, מיליון דברים אחרים, אבל את כותבת על זה שאת עוזבת את הילדים שלך בפעם הראשונה, כן. לכל כך הרבה זמן. וזה היה כזה אנושי ומציאותי. תספרי לי קודם על המלגה.
קודם כל נגיד תודה לפרנסי הציבור, לקרן פולברייט שנתנה לי את זה, ולאנשים שמצאו אותי ראויה.
ממש.
אם מישהו מהם מקשיב, אני רוצה שהם ידעו שהם נתנו לי מזון שלא לשמו. המזון הזה היה לי יקר. מבט שנח עליי, ואומר, בך אנחנו מאמינים, זה יותר ערך מהדבר עצמו שהוא רב ערך. אז גם אם מישהו מהם, לא יודעת מי זה אותם, אבל אם מישהו מהם מאזין, אז תודה. ובעת המלגה, המשמעות שלה, היא בעצם השתתפות בתוכנית הכתיבה הבינלאומית באוניברסיטת איווה, שהיא תוכנית כתיבה נפלאה. ומביאים 30 כותבים מכל העולם, לשחות 3 חודשים ביחד, כל אחד מקבל חדר, ויש איזה ציווי, סמוי, לכתוב. נגיד, זה הדיבר ה-11, במרחבים האלה. ואני מתרגשת מזה מאוד, כי במשך שנים, אני צעקתי שוב ושוב על כל מי שאמר לי, אבל אני לא יכול גם לעבוד וגם לכתוב, שכאילו כולנו קבצנים, ושתי סתירות, ויאללה, אף אחד לא מקבל את הפנטזיה הזאת. זה ממש המשפט שאמרתי, אף אחד לא מקבל את הפנטזיה הזאת, ששלושה חודשים רק לכתוב, ואז כזה, אוקיי.
איפה שבעולם החליטו.
איפה שבעולם.
ניתן להוריד.
זה כזה כמעט אלוהים חמד לצון, הוא אומר, אמרת אף אחד, נכון? רגע, רשום לי פה, פה ופה ופה אמרת. אז יש משהו בזה שהוא יותר מפנטזיה, הוא כמעט, הוא רעבתני מרוב שהוא, ובואי נראה מה יקרה לי בתוך האינסוף זמן הזה, שלא היה לי אף פעם ולא יכול להיות.
את מגיעה לזה עם, אפרופו, אני כבר מתארת לעצמי מה התשובה, אבל כי את אוהבת לחפש ולא לדעת ולא לדעת ולא לדעת, אבל את מגיעה לזה עם כיוון של על מה את הולכת לכתוב שם, כאילו.
תראי, בשביל לקבל את המלגה הייתי צריכה להחליט מה אני הולכת לכתוב. אז החלטתי. אבל אני שוב מצטטת משפט שאני מצטטת לעייפה, סליחה שאת שומעת אותו ממני לא בפעם הראשונה, אבל זה ציטוט חיים שיהר גרבוז אומר. הוא אומר, אני נכנס לעבודה עם רעיון, אבל לא צריך לדאוג, יש לי מספיק זמן לפגום ברעיון הזה. אז אני יודעת מה יהיה המילה, מה יהיו המשפטים הראשונים שאני אכתוב, אבל משם אני באמת לא יודעת כלום, ואני גם לא יודעת, לפעמים ספר שירה מבשיל בכלל לספר ילדים, ולפעמים ההפך, ולפעמים בכלל זה משהו אחר, אני לא יודעת.
וואו. אני ממש שמחה בשבילך שקיבלת המלגה הזאת. חשבתי לזה שיש הרבה כותבים גברים גדולים שאני נורא אוהבת ומעריכה, והרבה מהם לצערי גיליתי שאת יודעת שהם כזה היו אבות לא נכחים ובעלים גרועים, וכזה הסתגרו בחדר שלהם בעליית גג ואמרו לכולם והאישה שלהם תעיקה את הכל. כמובן לא כולם, אבל יש הרבה מאלה, ויש את הסטריאוטיפ הזה, ולחילופין יש את הסטריאוטיפ של האישה שהכותבת שמורדת גם בהסללה הזאת שתהיה אימא וראיה וכל זה. ואת לא שם ולא שם, ורציתי לשאול אותך איך את מבחינתך רואה את האישה הכותבת, כאילו בדמיונך מבחינתך מה ראוי, איך היא תיראה. אני מניחה באידיאל, אבל...
קודם כל בואי נניח את הדברים בהיררכיות הקוסמיות הנכונות. כתיבה זה לא חשוב. אהבה זה חשוב, אוקיי? כתיבה היא כלי למבט, לגילוי, לגדילה, שמשמשים אחר כך כדי לעשות את פעולת האהבה. אהבה עצמית, אהבה לילד, אהבה לאהוב, אהבה לקהילה, אהבה לכל, אוקיי? בתוך המקלעת הזו אנחנו עובדות. יש רגעים שבהם התינוקות תונקים. זה מה שהם עושים, ואנחנו צריכות להיקרא אליהם. יש רגעים שבהם הכתיבה נכתבת, ואנחנו צריכות לכתוב אותה. זה לא אחד על חשבון השני, יש הרבה יותר זמן משנדמה. אבל המודל הוא מודל של קבצנים. לוקחים כשיש, לא עושים עניין לא מזה ולא מזה, ואוהבים ככל האפשר, גם אני את ילדיי, וגם את השהות עם עצמי באופן שרואה. שלא משקר לעצמו. זהו. אני לא, אין לי מודל. אני מכבדת את החלוקות בתוך הדבר הזה, בין עבודה לבין היות אם, כל אחת לנפשה, אבל אני חושבת שזה, הפעולה היא לא פעולה כפולה, היא פעולה אחת.
את זוכרת... איזשהו, אני מן הסתם שואלת, אינטרס פרטי שלי, של זה הכי רלוונטי לי בחיים, כאימא צעירה. אבל זוכרת שכשהיית אימא לתינוקות, לקטנים, את הקונפליקט או איזה...
ברור, מה זאת אומרת? אי אפשר שלא, כי פיזית... פיזית, קודם כל יש אנשים בעולם שתלויים בך, ושאת אחראית לפרנסתם הרגשית, המהותית... הנשמתית, זה ברור, כל פעולה שלך, את קודם, בשביל לפנות זמן לכתיבה, את קודם כל צריכה לדאוג להם, לאיזשהו תחליף אם, או מנוחה, ואז את הולך לכתוב. אני יכולה לספר לך איך אני עשיתי את זה בחיי שלי, אבל זה לא מתכון.
לגמרי,
אוקיי?
בטח.
Mm-hmm. מה שאני עשיתי, זה היה גם להתעקש על שעות בייביסיטר, קבועות. כן, גידלתי את מרבית ילדיי עד גיל מאוחר מאוד בבית, כדי שהם ייכנסו לגן יחסית מבושלים. ובתוך הזמן הזה הייתה לי בייביסיטר שהייתה מגיעה ולוקחת אותה. והייתי הולכת לכתוב, והייתי מבטיחה לעצמי שני דברים. אחד, שלא חשוב לי להצליח. גם אם כתבתי עכשיו ושילמתי 100 שקל למישהי, ולא יצא כלום, עדיין זה היה שווה כל שקל. זאת אומרת שאני לא עושה את המתמטיקה,
כן.
אלא אני עושה את האלכימיה. בסדר? זה הדבר הראשון שהבטחתי לעצמי, וכך הייתי וצדקתי. כי שום דבר לא ברור כשהוא קורה בזמן הווה. ההתקרשות האמנותית היא הרבה יותר עמוקה מזה, והרבה יותר ארוכה. מה שאני עושה עכשיו, מבשיל אולי בעוד שנה, זה לא דברים שאני יכולה לראות או לשלוט עליהם. אני באה ממית עושה עבודה. הייתה בייביסיטר, הייתי הולכת מהבית והייתי כותבת, ולא הייתי אמורה להצליח בכלום, הייתי רק אמורה לעשות את זה. דבר שני שהבטחתי לעצמי, זה שלא יגרע מעולמו של הילד שלי דבר. במובן הזה, לא הסתובבתי עם אשמה. כאילו אני צריכה להיות המקור היחיד והבלעדי כדי להחזיק אותו גופנית, מה אם זה לא אני אחזיק אותו, וגם שמה יקרה עם האטאצ'מנט שלו, זה, זה, זה דברים שלא נראים לי נכונים. אני חושבת שקצת וקום זה טוב לילד, אני חושבת שהורה אני נוח, זה טוב לילד. אני חושבת שמה שנדמה לנו שהוא הרי גורל, הוא לא הרי גורל. אבל מה שכן חשוב זה הרציפות והרצינות. לעולם אני אחזיק את האנשים האלה אנרגטית. לעולם. הם יהיו תחת המבט האוהב של עיניי, ותחת הפעולות המיטיבות של ידיי. אבל בתוך הדבר הגדול הזה, אני יכולה לבוא וללכת, אני יכולה להיעלם לארבע שעות, אני יכולה לחזור. וזה בסדר גמור שתהיה לי בייביסיטר בכיתה ה', שאני משלמת לה כדי לקחת התינוק לעגלה, דבר שנעשה, ולהסתובב איתו בגן שליד הבית, הגן המוצל, אני לא אימא נורית, כן, אבל בגן שליד הבית, כי אני עכשיו כותבת. וזה לא חייבת להיות המטפלת הנעדרת של כל הזמנים. וגם זה לא חייב להיות אני, וזה לא חייב להיות בדרך המושלמת של הכל. אני יכולה להגיד לך מה בעיניי הצלחה. הצלחה היא שהלב שלי במקום הנכון, המבט שלי במקום הנכון, ופעולות שלי במקום הנכון. זה נותן המון חופש ברמה המולקולרית, זה נותן המון חופש עכשיו ככה ועכשיו אחרת, זה לא משנה. אבל יש החזקה שלי ושלו, אני לרגע חושבת על קטן שבילדיי, שפשוט נתתי אותו לילדה כבר בכיתה ה', זה כאילו הגיע לאיזה אופטימום.
הוא הקטן בילדים, לאף אחד.
לא, אבל מאוד אכפת. זה העניין, שזה לא נכון, זה סתם איזה משהו שאנחנו אומרים. אבל יש איזו הבנה של מהי הפעולה האמיתית. הפעולה האמיתית היא החזקה אנרגטית, והיא חזקה ועומדת. אבל היא גם נכונה ביחס לעצמי. אני מחזיקה את מחויבותי לכתיבה. ולכן גם כשאני כותבת עכשיו 10 דקות, ופה שעתיים, ופה 4 ימים, לפעמים הייתי בורחת לסוף השבוע, חברים יודעים שכשיש להם בית, עד היום.
לספר
חברים, לך. תלמידים, אוהבים שלי, זה דרך לאהוב אותי, להגיד יש לנו בית ריק ליומיים בוי, ואז אני נמלטת לאיזה מרחב שהוא כבר סוג של רחם, אני מקבלת ממנו השראה שהיא גם בדמות האנשים שהותירו לי את המרחב, ואני חוזרת לחיי, אז גם זה קורה לפעמים, אבל הדברים האלה נצברים, 10 דקות, היומיים, 4, השעה, כי ההחזקה שלי, את המחויבות שלי לכתיבה עומדת. וגם זה, לא כי אני חושבת שזה חשוב שאני אכתוב. א', אני טובה בזה, אז אני עושה את זה. ב', זה מעניין אותי, אז אני עושה את זה. אבל ביום שזה יפסיק לעניין אותי, זה יפסיק לעניין אותי, וזה ינשור. אני לא יכולה להגיד לך את אותו דבר על האהבה, על ההורות, על הזיקה אל העולם. זה העיקר. ביום שלא יהיה לי את זה, אני לא מבינה למה לחיות.
שאלתי את תמר גורן, הבובקסטית, היא גם הייתה תלמידה שלך, והיא נורא התרגשה שאת פה, ואמרתי, מה את רוצה לשאול את אורית? והיא אמרה, כאילו, בהמשך למה שאת אומרת עכשיו, כאילו, איך את מצליחה לשמור על האהבה והתשוקה הזאת לעשייה, כי זה נורא ניכר עלייך.
קודם כל, שלום לתמר, שהלב שלי מאוד מאוד אוהב. אם את מקשיבה, אז תדעי לך שאני מהרהרת בך הרבה.
אולי שאלה יותר קונקרטית, כי זו שאלה גדולה מה ששאלתי, כאילו ברגעים שהדרייב יורד טיפה. איך את... מה הדיאלוג בראש? יש עדיין סטרס, או שאת כבר...
אני לא, זה לא כזה חשוב לי לכתוב. שוב, אז כשאני לא רוצה, אני לא רוצה, אבל אני ממש סומכת, אני אדם שמשוגע על אוכל, אוקיי? משוגע על אוכל. אני באמת חושבת דבר ראשון, כשאני מתעוררת מה אני אוכל. עד כדי ככה אני אוהבת אוכל. ומי שבאמת אוהב אוכל, הוא יודע לסמוך על הרעב. הוא יודע שאחרי שאוכל משהו ממש טוב, מגיע הזמן שבו יש שתיקה, ואז יגיע שוב רעב. אני סומכת על הרב. אין סיבה בעולם, בעולם כולו, שיגמר לי הדרייב למשהו, תשוקה למשהו, ולעולם זה לא ייגמר. ולכן זה גם, כאילו מסתכל אחורה, זה לא נגמר, אף פעם. מה שיכול לקרות, זה שתהיה לי תרדה עמוקה, שתעיב מעל זה, שתפריע להתפרצות של זה. וכשזה קורה, אני מניחה לזה. אני מקבלת את זה. מה שיכול לקרות זה שאני אתמלא בספקות עצמיים שאני לא מספיק טובה. דבר שאני מתבוננת בגודל שלו. אני, את לא מבינה, אני כתם הנפט על הים של עצמי. אני לא מספיק טובה, אני לא זה, אני לא זה, אני לא מספיק יפה, אני לא מספיק ראויה. אני מתבוננת בזה. לפעמים זה באמת מכסה שטחים גדולים מהים, ואז זה מפריע. אבל בסדר, זה חלק מפעולת ההיות אדם. לתת לדבר הזה לשוט הלאה, לראות שמתחת לזה, והכי חזק זה לראות את זה במערכת היחסים המרוטשת שכרגע אני בתוכה. אנחנו נלחמים כבר 5 שנים, זה המון זמן. אבל יש דבר שברור לשני האוהבים האלה, שני התאומים האלה, שאהבה היא יש. יש פה אהבה. והיא מתגלה מבעד לכל כתמי הנפט והעובדות. אז אותו דבר אהב, אותו דבר תשוקה, אותו דבר, יש את הדבר הזה. עכשיו, כשאת רואה את הדברים האלה, כשאת רואה את הרעב, את התשוקה, את האהבה, זאת נקודה ארכימדית מוחלטת בנפש. יכול להישען עליה, זה יציב. כי זה מתגלה מתוכך. אז יש שורה בשיר שאומרת, אני בוחרת אותך, כלומר, בלי שעשה דבר, אתה נבחר. זה העניין. מה שמתגלה אינטואיטיבית מתוכנו, מה שמתנגן מתוכנו, במובן מסוים, הוא אני הכי אמיתי שלנו, הוא נקודה ארכימדית שאפשר להישען עליה, אבל הוא גם הדבר שהוא הכי לא אנחנו, הוא מה שמשודר דרכנו, והוא נחלת האל, הקולקטיב והארכיטיפ. וזה מאוד חזק, אז את שואלת אותי על הרעב ועל התשוקה, הם לעולם לא ייפסקו, אבל במובן מסוים הם גם לא שלי. פשוט תפקידי הוא להפסיק להפריע.
איזה תשובות יפות, את עונה?
חיים יפים אנחנו חיות.
יאי.
איזה כיף זה להיות בן אדם, ואיזה כיף זה להיות בן אדם, כשאני אומרת לך את זה, אני לא מתכוונת לאיזה דבר אידיאלי זה. אני מתכוונת, אנחנו מכונה מאוד מוגבלת, שרצועה אל החיה, וצריכה להתמודד עם כמויות של דחפים, ועם אופל, ועם רצייה, ועם הלא מספיק. המכונה הזאת יכולה גם להשתלם, דווקא כי יש לה את ה10% שמסוגלים להשתלם. זה המון. אז במובן הזה זה חיים, אני בטוחה שזה אחד הגלגולים הכי מהנים שאנחנו מגולגלות בהם.
את יכולה לקרוא את נהר?
בשמחה.
נכון?
אולי, תקראי לי אותו.
שהם שומעים ממני פה מספיק. לא.
תביאי. בואי נעשה גם וגם. גם תתני לי את העונג הזה וגם אני אקרא אותו. בסדר? מה אכפת לנו?
ככה, אחד, יאללה. נהר, דלת הכניסה נפתחת, הריח שלך. למה בעצם איחרת? מה זה משנה? אני עייפה מכדי לחשוד, פגועה מכדי לבטוח במה שכבר הופר. אני בוחרת בך. כלומר, בלי שיעשה דבר, אתה נבחר. אתה ניגש לראות מה בישלתי. הריח שלך. אני רוצה להתמוסס. הפרוסדור צר, החדר קטן, מה שקרה, קרה. הכתפיים שלך, הריח שלך, הסדינים הנקיים שלנו. לרגע שוב, בלי שיעשה דבר. אני תובלת איתך באותו נהר, אפילו שאין נהר.
אני לא מצליחה לקרוא את זה, כי תקראי את זה אחרת ממני. זה עקרוני מאוד.
אני מבינה.
יש אופציית קיום שאת מציעה לי כשאת קוראת השירים, שהיא מאוד פרקטית. וזה מוצא חן בעיניי. כי זה לא נגוע בקינה של הזדהות היתר שלי עם עצמי. וזה סוג דבר שאני רוצה להירפא ממנו. קדימה, נהר.
רגע, רגע. אולי אני אבקש שתקריא לי משהו, שיר אחר שאת היום הכי מחוברת אליו.
מהספר?
את יודעת מה, את רוצה מספר אחר? הבאת ספר?
מה שאת רוצה. תנהגי, אני אביא את המשקפיים, כי אני כבר לא יכולה לקרוא בלי משקפיים.
בוא נעשה מהספר הראשון שלך.
וואו. לא, אני אקרא מהתאום.
הראשון, אוהבת להיות מופתעת, עד שזה מגיע לרגע שלא מתאים לך.
אני אוהבת להיות מופתעת, הלכתי איתך, פשוט זה קרה מהר בתוך התודעה. הלכתי איתך, ואז אמרתי, אני כל כך זרה אליו. אני לא מכירה אפילו אותה אחד מהגוף שלה כבר יותר. אני לא רוצה.
וואלה.
אז אני חוזרת לזו שאני...
אבל זה תחושת ניקור? ממנה.
כן, גם לתאומים, אני כבר מנוכרת.
כן?
אני מכירה את זה. אחרי שגורמים יצירה, היא לא מעניינת יותר. מעניין הדבר החי הזה.
נכון, אבל לאו דווקא להתנקר.
לפחות אל הספר הראשון כבר רחקתי ממנו הרבה, שאני קוראת אותו אנתרופולוגית. הספר הזה אני לא מספיק רחוקה, ולכן אני יכולה לזייף נוכחות רגשית. בסדר? אבל אם את שואלת אותי, איפה אני באמת קיימת, אני קיימת מה שאני עכשיו עובדת עליו, את מבינה?
כן, ברור.
כי שם הגילוי, שם עוד יש לי מה ללמוד.
זה כל כך עצוב, כי ההוצאה של משהו, בהוצאה אנחנו כבר הרחק בדבר הבא. אנחנו צריכות כל פעם להחזיר את עצמנו על הציר הזה של העבר, עתיד. בוחרת לנו שיר?
בואי נבחר את הגורים, אף על פי שזה שיר שאני נוהגת לבחור מתוך הספר, אבל אני כן מרגישה שאני פותחת עכשיו את הספר ויש בי איזה...
אני רוצה,
אז יאללה, אז בואי נאמין לזה.
הגורים.
הגורים, אני אגיד לך שקרה לי איזה נס, שזכיתי להיות בקרב חבורה של מתרגמים, שתרגמו את השיר הזה סימולטנית לכמה שפות.
וואו.
וזה היה נס טהור, באמת. כי הם הפנו עליי קשב, לא משנה שהייתה פעולה של תרגום ותרגום יפהפה. שאני אסירה תודה על המתרגמת, שהיא אחות לב שבכלל זימנה את כל זה. אבל היה שום קשב, מבינה? הם הסכימו להקשיב לנקודה המזוקקת של הכאב, אגב הפעולה שלהם, וזה היה... ככה לתת, אנחנו צריכים לפתח כזאת שיטת טיפול. שמישהו מגיע, וחמישה אנשים סביבו, פשוט הובים לידו ומשדרים אליו. אני לא מבינה שלא עשינו את זה. בואי ננסה.
טיפול בתרגום? סימולטני? בלי,
לא צריך את התרגום, לא צריך את הכתיבה, לא צריך כלום. צריך שמישהו יעמוד באמצע מעגל, ואנשים יהיו איתו.
שעה. אורית, את מלכה סדנת כתיבה, נראה לי זה מה שאת עושה.
אשכרה. תודה.
כבר
נשמעת אותי, השבת לי אותי. החזרת בי את נשמתי, ובתוך את נשמתי היתר. הגורים. היא מטיילת עם בעלה בשמורת החולה. הילדים רצים קדימה. היא מסתכלת אל הגורים. היא אומרת, כשהיה ציפור עמות באמצע תעופה. הוא צוחק בתשובה. היא לא יודעת שיש לו אישה אחרת. נדמה לה שזו דרכו לומר יפה שלי. נמלצת. לא תמותי אף פעם. כשזה יבוא, היא לא תמות. לא בהתחלה. הבושה תרוקן ממנה את האושר התקף אחרי התקף, כמו ברפלקס הקאה. איפה התרחץ אחרי מעשה? באיזה עיר נפגשו? האם הוא חושב עליה? היא לא תשאל. אבל דווקא בגלל זה לא תיגמל מהתשובה. לעתים רחוקות היא תבכה, תרוץ קילומטרים, תשתה רק מיצים, דברים מסובכים. כל כך מבולבלת תהיה עד שלא תזכור מה היא לא יכולה. הימים יעברו. אין טעם לשקר, היא תישאר חשדנית, מנומסת כלפי ההווה. בעלה לא יתאמץ להחזיר אותה, אולי מרוב בהלה. היא תעבור במסדרון, היא תביט בו חומק ממנה. היא תרקיד את הפה מסביב לשתיקה. כשישאלו אותה מה שלומה, היא תגיד, אני אדם שמח בתקופה עצובה. או, את מה שיש לה אהבה ללמד אותי, היא מלמדת בלי אהבה. יהיו לה ניסוחים כאלה. יום אחד, בלי להסביר, היא תקום ותצא מן הבית. יהיה דחוף לה לראות להקות דוחפות את האוויר. חצי שמורה היא תחצה, אבל כלום היא לא תמצא. אין, הגורים יגידו לה, אין ולא יהיו השנה. מה זאת אומרת? היא תתעצבן, אבל הדרך לפה הייתה ארוכה. אין הגורים, גברת. מה בדיוק את רוצה? אבל הנסיעה, והפקקים, והעייפות, והמתח, שנים על גבי שנים, תקרא לאחראי לכאן, תקרא בבקשה למישהו, ואין. אין הגורים. רק אדמת כבול ריקה. והיא תחניק את הכל, ותחזור אל האוטו במקום להקים צעקה. איך היא יכלה להבעיר את הקרקע, אדמה יבשה ודליקה? באף אחד היא לא מוכנה לפגוע, לא חושבת שזאת זכותה, ובסוף יצא שהיא מתה. היא, כלומר אני, כלומר לאט, אבל בסוף כן, אין טעם לשקר.
אני מאמצת את, אני אדם שמח בתקופה עצובה. כולכם תאמצו את זה, תשובה מעולה למה נשמע. אני בהתלבטות, כי יש לי עוד הרבה זה, ואני גם יפה נורא לסיים ככה עם ההדהוד של ה...
אז תשאלי ותארחי את זה אחר כך החוצה.
אוקיי, אז שאלה אחרונה כזאת. כן. את כותבת באופן מאוד גלוי, וביוגרפי, ואני זוכרת שכשלמדתי אצלכם, דיברתם גם על שקר והמצאה כאלמנטים מאוד חשובים בכתיבה. וגם אני, בן אדם, אני כאילו רק כותבת את מה שקרה, את האמת. וזה היה בשבילי מאוד מאתגר כשלמדתי אצלכם, כאילו לשוט שם, ותהיתי איפה את, גם כמישהי שכותבת מאוד ביוגרפי, איפה ההמצאה והשקר נכנסים לך בכתיבה?
בכל מקום. פשוט אני כותבת אמת רגשית. היא ממש לא חייבת להיות אמת ביוגרפית. פעם נתתי איזו הרצאה, והיה שם איזה זוג שהגיע ביחד, והוא צרח עליי, את משקרת כשאת כותבת? והיא צרחה עליי, את לא מספיק משקרת כשאת כותבת. והיה כל כך יפה, כי שניהם הרגישו מאוד מאוד נבגדים. אז אם את שואלת, במי אני בוגדת, זה נכון, גם בו וגם בה. אני לא צמודה למה דבר, מה הדבר שקרה. אני צמודה לפוטנציאל הרגשי של הדבר. ובמובן הזה, לפעמים אני חורג, לפעמים אני לא חורג, לפעמים אני אומרת יותר מדי אמת, לפעמים אני רגע. שום דבר מזה לא היה, ואני אומרת לך את זה בשיא האותנטיות והרוך. זה לא כל כך משנה. אני לא משנה, אני אמות נורא מהר. כולנו נמות נורא מהר. זה לא כל כך משנה מה קרה לנו. זה לא יהיה חשוב לאף אחד. חשוב מהי האמת הרגשית של הדבר, מהו כלי לראייה.
כן, אז אני שואלת באמת לא לטובת הקוראים והמאזינים, אלא דווקא בתוכך, בתהליך הכתיבה, כאילו איפה ההמצאות
אני מאוד חופשיים לך. אני סופר חופשיים, וכשצריך לשקר, אני עושה את זה בלי למצמץ. כשהטקסט מבקש שאנחנו נגזים עכשיו, או נמעט, או נניע דמויות בצורה אחרת, אז בטח. אז אפילו לשאלה, ברור. אומנות זה לא תיעוד. אבל אומנות מחפשת את מקורות העיניקה שלה. המציאות היא מקור עיניקה מאוד טוב. אוקיי? כמו כן, הדמיון הוא מקור עיניקה מאוד טוב. אז בואי נמהל אותם בתוך האלכימיה הזאת. זה כל כך לא משנה. אין בזה כללים, אין בזה חוקים, וגם אין בזה דברים שאני מעדיפה אפריורית. נראה מה צריך. הרבה פעמים הרגשתי שספר ילדים כלשהו הוא הרבה הרבה יותר ביוגרפי מאשר כל שיר שלי, והפך, שהשירים הם כל כך רחוקים כבר מהחוויה הביוגרפית שהייתה לי, שיש בהם ערך בעבורי, כי הם בודקים את המציאות שלא חייתי, אבל חייתי רגשית דרך השיר. זה תנועה מאוד רחבה ועמוקה. מאוד חשוב לי כן לשמור הסכנה הגדולה ולכתוב ביוגרפי, זה להיות מהודק מדי להזדהות היתר עם עצמי, ועם הנרטיבים שלי, באופן שזה כבר לא איבר שרואה. שזה כבר סתם.
שזה כבר לא מה?
איבר שרואה. אני יכולה להגיד לך שנגיד בתאומים, אז הרגשתי שאני כל כך כועסת על האישה האחרת, ואני גם כל כך מזדהה עם הכאב שלי. כאב זה דבר מאוד משכנע, זה הבעיה עם כאב. שהוא ממש משכנע אותנו ומהדק אותנו לעצמנו. שזה כמובן היום ונורא. הוא צריך להיות מידע, הוא לא צריך להיות תכלית. צריך כאילו לקבל את המידע ולשחרר אותו. והרגשתי שאני לא יכולה לעשות את זה לבד. אז פניתי לחברה, לילד גונדר, שאני מאוד, אני גם אוהבת הלב שלה, וגם אני מאוד מעריצה כתיבתית, ואמרתי לה, תכתבי לי ותכתבי לי אחזרי, כאילו את האישה האחרת. והתכתבנו במכתבים. ואחרי המכתב הראשון, אמרתי לה, את מרחמת עליי, תעשי כאילו יותר. כי רציתי באמת לשמוע למה גם הצד השני צודק. אתמול אמרה לי תלמידה שלי משפט כל כך יפה, אמרה ש... וגם חברי אבי גנור, הוא גם אמר לי את המשפט הזה, שאמת גדולה היא אמת שגם ההפך ממנה הוא אמת. ובסיפורים שלנו, של בני האדם, סיפורים החשובים באמת, שני הצדדים מאוד צודקים, ומאוד מלאים, ומאוד ראויים, זה לא סיפור של טובים ורעים, זה סיפור של כך הוא המצב האנושי, והוא מורכב, והוא מורכב מהרבה אמיתות, שצריכות לחיות ביחד באיזה אופן שהן מתנגשות ומחלות זו את זו. אז אני רוצה ככל האפשר לראות את כל הייצוגים האלה. אם אני כותבת ביוגרפית, אז אני במובן מסוים גם קצת מדבררת את מה שאני כבר יודעת. זה לא העניין, העניין הוא להתחיל להסתכל על האירוע הביוגרפי כי הוא מעניין אותי, אבל פתאום לשנות שם פרספקטיבות, לראות, להתרחב, להיות מופתעת, לבדוק החרפה של פוטנציאלים. מה יקרה אם עכשיו נכתוב את זה דווקא בקול של האישה? מה יקרה אם ניקח את הסיטואציה הזאת ונשחק איתה? אני יכולה להגיד לך שבספר התאומים, השיר הכי פחות טוב, שאותו כתבתי הכי הרבה פעמים בספר.
אני אוהבת שאת אומרת הכי פחות טוב כעובדה.
ברור. ותשמעי, בתור האימא יש את הילד שאני... אז זה ספר שכתבתי באמת עשרות פעמים, יש שם יותר מ-100 שעות כתיבה בוודאות לאחרונה שספרתי, ולא הצלחתי להכניע אותו. וזה שיר ש... לא ספר, זה שיר. זה שיר שמבוסס על משהו אמיתי שקרה, ויותר מדי קרוב למה שקרה. ואני לא הצלחתי לפקוע את זה. אז נחשבתי. אבל השארתי את השיר הפגום, כי הוא היה בסדר, והוא היה הכרחי בהקשר.
ואם רק אני אחדד את זה, את מרגישה שאם אנחנו באמת מזדהות מדי, עם הנרטיב שלנו, עם הכאב שלנו, עם הזווית שלנו, אז זה פחות, זה פחות יצא עם נפח, כאילו יהיה מעניין, ידבר לעוד אנשים?
בשבילך, אז עזבי את האנשים, בשבילך. זה לא יגלה לך כלום. זה ישחזר נתיב נוירלי שכבר קיים בתוכך, ולכן אין לזה שום ערך חוץ מאשר העמקת הנתיב שכבר יצרת לכדי פתולוגיה. זה לא מעניין. מעניין להיכנס ולהתבונן, לפרוע, להפוך, לשאול, לבדוק, לאתגר. אנחנו מאוד מפחדים שכשאנחנו הופכים אבנים, אז יהיו מתחתם הקרבים, אבל מי אמר שהקרבים זה דבר רע? מי אמר שזה חיה רע? החיים עצמם הם הקרבים. החיים עצמם הם מה שרוחש בתוך האדמה. אנחנו רוצים להיות במגע עם זה. אנחנו לא רוצים לחיות באיזה הסתר הרמטי ולגמרי, גמרי, גמרי חונק. אני רוצה לחיות. אף אחד לא שואל אותי גם. לוקחים את הגוף שלי ומתיחים אותו במציאות שוב ושוב ושוב. הפעולה שלי היא להסכים לזה, ואז להתבונן. והשיר הוא כלי לזה. שוב, אם את כותבת ביוגרפי, ואת עושה את זה רק כדי להגיד את מה שכבר אמרת לעצמך בהסתר 1,000 פעם, גם לא הרווחת, וגם בסופו של דבר, הקורא שלך ירגיש את הצרות. יכול להיות שזה יהיה כתוב כל כך נהדר, שהצרות הזאת תשמש בשבילו ככלי, אבל לא בא לי לעשות את זה. לא בא לי. בא לי להסתכל, להפוך, לבדוק, וגם להיות מאוד מאוד אותנטית לעצמי, ולתת לחוויה האנושית שלי קול. גם.
זה מזכיר לי, לפני שנים למדתי ברימון, והיה לנו שיעור כזה על הגשה, על אינטרפטציה, כאילו כזמרת, והמורה אמרה שהיא מרגישה שכשהיוצרת שרה את השיר שלה, ובוכה תוך כדי, נגיד איזה רגע, אז היא נכשלה. ולקח... כאילו, אני מרגישה שאני יוצאת ונכנסת לתוך ההבנה של למה. ונראה לי עכשיו חידד לי את זה.
אני כל כך אתרגש אם מישהו יקרא טקסט שהוא כתב ויבכה תוך כדי. כל כך אשמח. כל כך אשמח. כי זה אומר שהטקסט נתן לה או לא הזדמנות להיות נוכחת רגשית באופן מלא בתוך החוויה. זה נס. מה אכפת לי אם זו חוויה ביוגרפית שלי או חוויה אחרת, אבל אני נוכחת רגשית עד כדי כך שהגוף שלי מפיק דמעות, זה מהמם.
זה קצת ההפך ממה שאמרת.
לא, לא, אני מדברת איתך על חוויה רגשית מלאה. אנחנו עושים את הצרות בהזדהות יתר עם הנרטיב, זה לא זה, אם משהו באמת עובר בתוכי וחי בתוכי עכשיו בזמן הווה, נפלא. אז הוא בהכרח חי. אבל כדי להגיע לנקודת החיים באומנות, שהיא תמיד דבר בדיעבדי, ושחזור, וייצוגים, וסמלים, צריך איזה עושר, שלא יכול לעבור רק דרך נפש אחת, הוא חייב לייצר חוויה מלאה. החוויה המלאה הזו אני חותרת. הלוואי שנבכה כל הזמן. נצחק כל הזמן, נצחק, 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 נבכה, נבכה, נבכה. נוכל, נחיה, 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 נחיה. זה קצר, זה קצר מאוד. קדימה.
אורית גידלי. וואו.
זכות להיות בין עינייך הטובות, ובתבונת, בתוך ליבך התבונתי. באמת. באמת יכולנו להמשיך לדבר עוד הרבה זמן.
נכון, אני מנהלת פה, מנהלת לדעת המילה, משוחחת פה עם הרבה זה, והחוויה לשוחח איתך היא באמת גם מה שאת מדברת עליו ושואפת עליו של חיות ונוכחות, כי אני ממש איתך, את יודעת, אני לא בשאלה הבאה, אני איתך כל הזמן, איתך ומתבלבלת. תודה, זה היה עונג אמיתי, לשמוע אותך. והמשוב שהקראתי הוא ממשיך איתי, ואני כל כמה זמן חוזרת אליו וקוראת אותו ולומדת עוד. אני אשים גם לינק לאתר שלך שיש שם את השירים, ואפשר לראות את כל היצירות היפות שלך. אני מאחלת לך גם נסיעה טובה.
אמן.
שיש שם חיפוש אמיתי.
אמן.
תודה שהגעת אליי.
תודה שהזמנת ותודה שהיית במלך.
ותודה לכם שאתם פה ומאזינים ו... קשובים, ואם זה יכול לעניין מישהו אחר שאתם מכירים, שלחו את הפרק הזה. אני מקווה שיהיה לכם אחלה המשך יום ולילה, שבוע. יאללה, ביי.